עוזרת כנגדו. כתבתה של חגית גינזבורג, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. ספרה של סונה המובססיאן נפתח בהקדמה מאת הבוס שלה, קונן אובריין. הוא מתאר בקצרה את האמביציה האנושית והשאיפה למצוינות, תכונה שאותה כינו היוונים בשם ארטה. ואז, במעבר חד, מסביר אובריין שסונה, האסיסטנטית שלו, מאמינה שהמרדף אחר מצוינות הוא עלוב וצריך ללכת. וזה ציטוט ישיר של קונן, ללכת לאכול זין. ייתכן מאוד שאין דבר בעולם שמזקק טוב יותר מההקדמה הזו את מהות יחסיהם של אובריין ומובססיאן, צמד הבוס עובדת המצחיק, המרושע, ומעורר הקינה המרהיב ביותר שנראה בתרבות הפופ. האחד הוא אייקון קומי, מנחה תוכניות לייט נייט מיתולוגי, וכיום תמנון רב זרועות של פודקאסטים מצליחים ותוכניות טלוויזיה. האחרת היא העוזרת האישית שלו, שהפכה לחוכבת תודות לעובדה שנותרה נאמנה לעצמה ולעצלנות הטבעית שלה. לגמרי במקרה היא נפלה על בוס שזה מצחיק אותו מאוד. הממואר שכתבה סונה, שזכה לשם העוזרת הגרועה בעולם, The World's Worst Assistant, ראה אור ביולי השנה ונכנס מאז לרשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס. 272 עמודים שבהם היא מגוללת את יחסיה וחוויותיה עם קונן, האיש שבמשרדו נחתה ב-2009, אחרי כמה שנים של עבודה במחלקת יחסי הציבור של רשת NBC, עם חלומות גדולים על יצירת טלוויזיה ומוטיבציה אינסופית, ומהר מאוד הבינה שעבור קונן אין שום טעם לעבוד קשה, ויתרה מכך, שגם אין שום סיבה לנסות להסתיר את העובדה שהיא לא עובדת קשה. בכנות כמעט ברוטלית, מובססיאן מתארת שגרת עבודה שכוללת צפייה בטלוויזיה, אוכל ואלכוהול בחינם, מפגשים עם כוכבי ענק, טיסות במטוסים פרטיים, רביצה, בטלה ובוס שמתייחס אליה כמו אחות קטנה, מקנית אותה בלי הפסקה ובאותה הנשימה משמש כסנדק לילדיה. בין השורות היא מתייחסת לתרבות העבודה בהוליווד ולאופן שבו רבים מתאמרים באסיסטנטים שלהם ומציעה אפשרות אחרת. כמובן שכולם ברי החלפה, היא אמרה בריאיון לביזנס אינסיידר באוגוסט השנה. גם אותי אפשר לפטר מחר, אבל אני מרגישה שהפכתי את עצמי לחיונית בעבודה שלי, ולכן אני מצליחה להתחמק בהרבה דברים כשאני עובדת אצל קונן. אני מרחיבה את הגבולות של מה שאסיסטנט נורמלי צריך ולא צריך לעשות. אז עם ברכתו של קונן וההקדמה שלו, כתבתי את הספר הזה. יש בו הרבה טכניקות ועצות חשובות, כולל על איך לחטוף תנומה בעבודה, איך לצפות בסרט באורך מלא מהשולחן שלך, בלי לעורר את חשדם של הקולגות שלך, ובאופן כללי, איך לעשות את כמות העבודה המינימלית ביותר. הניו יורק טיימס הגדיר את ספרה באופן הבא. הסיפור של מובססיאן הוא לא חגיגה של עצלנות או חוסר יכולת, זה סיפור על שני אנשים פגומים שנועדו זה לזו ומצאו זה את זו. בוס שמקבל עובדת כמי שהיא ואיך שהיא עושה את עבודתה, ועובדת שמקבלת את הבוס שלה על כל מה שהוא. יחסיהם של אובריין ומובססיאן הפכו לקלט בקרב קהל החסידים של אובריין, שתפח משמעותית מאז 2010 עם עזיבתו את ה-Tonight Show. אובריין, ששימש כחותב ב-Saturday Night Live ומשפחת סימפסון, נבחר ב-1993 להחליף את דייוויד לטרמן ב-Late Night Show של רשת NBC, וב-2009 נבחר להחליף את ג'יי לנו ב-Tonight Show. חודשים ספורים לאחר מכן, לנו ביקש לשוב אל הספוט המקורי שלו, ואובריין נדחק החוצה. התוצאה הייתה גלים של אהדה כלפי אובריין במאבק אינטרנטי להשבתו שכונה טים קוקו, השם שהעניק בסופו של דבר אובריין לחברת ההפקות שהקים. מ-2010 ועד 2021, אובריין הגיש תוכנית לייט נייט בשם קונן ברשת הכבלים TBS. במסגרת הזו, שהייתה משוחררת בהרבה מרשת NBC השמרנית, יצר תכנים נוספים שעלו לערוץ היוטיוב של טים קוקו, שבהם הוא משוטט במשרדי ההפקה של התוכנית, מתעלל בעובדים שלו, יוצא לתחקירים משונים כמו לגלות מי הם האנשים שחוטפים את כל האוכל שנשלח למשרד, וחושף את הדמויות השונות שמסתובבות שם. בין הדמויות האלה צצה האסיסטנטית שלו, סונה, שהצטרפה לשורותיו רק שנה קודם לכן. ההופעה הציבורית שלה סבבה סביב תחקיר במרכאות משרדי, שבו קונן גילה שסונה שיגרה מייל לכל המשרד וכתבה שמי שלקח את הספל שלה, ספל של תוכנית הטרש המדהימה ג'יגלוז, ישלם על זה. אובריין יצא לברר להיכן נעלם הספל, וניצנים של היחסים בינו לבין האסיסטנטית שלו, שנראתה אדישה למדי לנוכחותו ולסמכות שלו, הופיעו שם. הסרטון גרף מיליוני צפיות, וכוכבת נולדה. להופיע על המסך עם קונן לא היה משהו שקיוויתי לו בהכרח, היא מספרת לביזנס אינסיידר. כל הציטוטים הבאים הם מאותו ראיון. זה היה מאוד אורגני. קונן מאוד טוב בלהשתמש באנשים סביבו למטרות קומיות. אז הוא התחיל לשתף אותי בכל מיני ביטים ששודרו בתוכנית, וזה הפך לדבר. הסיפור עם הספל שלי היה הדבר שהתחיל את הכל, כי באמת שלחתי מייל לכל האנשים במשרד, כולל כל המנהלים, ושאלתי איפה הספל שלי. שעה אחר כך קונן התייצב בשולחן שלי עם צוות צילום. מסרטון לסרטון היה ברור שסונה היא לא אסיסטנטית הוליוודית טיפוסית. היא הגניבה עקיצות לעברו של קונן שצחק מהן מאוד ולעג לה בחזרה. היא נראתה לעתים רובצת בשולחנה, צופה בטלוויזיה שהייתה לה במשרד, ולרוב מתעסקת בשטויות. אובריין, בהיותו קומיקאי, הבין שהוא מצא זהב. הוא החל לכלול את סונה ביותר ויותר סרטונים, מצטרף אליה ואל החברות שלה לבילויים, הולך איתה לטיפול זוגי, מתעלל במכונית הישנה שלה, ואז קונה לה אחת חדשה, נוראית אפילו יותר, וצוחק בלי סוף על מוצאה הארמני ועל העובדה שהיא לא באמת מתפקדת כאסיסטנטית. במסגרת הסדרה קונן ללא גבולות, במהלכה הגיע גם לישראל, הוא לקח את סונה לארמניה ופעם אחת אפילו הרח אותה בתוכנית עצמה, כשאחד האורחים הבריז ברגע האחרון. כשאובריין השיק ב-2018 את הפודקאסט שלו, קונן אובריין Needs a Friend, זה היה לו כמעט ברור מאליו שמובססיין תגיש אותו יחד איתו. הפודקאסט נחל הצלחה אדירה, ועם הזמן התגבשה שלישיית מנחים שהמחורים לפודקאסט יגדירו כאייקונית. אובריין, מובססיין, ולצידם מפיק הפודקאסט, מת גורלי, מהחשובים והמוערכים במדיה הזו. בתחילת הדרך הם שימשו כאתנחתא קלילה בדרך לרעיונות עם הכוכבים שהגיעו לפודקאסט. כמעט כל קומיקאי וקומיקאית שניתן לעלות על הדעת, לצד מוזיקאים וגם פוליטיקאים כמו הילרי קלינטון וברק אובמה. אבל נכון להיום, השיח המשולש הזה הוא בסופו של דבר מה שבאמת מעניין את המאזינים. מובססיין צוחקת בצחוק מדבק מהבדיחות של אובריין, אבל גם לא מהססת לרדת לחייו וללעוג לו. לחשוף עד כמה הוא מופרע בכל מה שנוגע למזון וללעיסת מסטיקים, להודות שהיא מעדיפה את לייזה, אשתו, על פניו, ויחד עם גורלי, הוקם מחנה שקונן ניצב בצידו השני, יורד לחייהם במידה שווה. קונן הוא זה שייסד את הדינמיקה הזו, ומובססיין מסבירה שהיום, בדיעבד, היא מבינה שבעבודה עם קומיקאי, המקצוענות חשובה הרבה פחות מחוש הומור. כשאני מסתכלת על היחסים שלי עם קונן, כשרק התחלתי לעבוד בשבילו, אני זוכרת שהייתי כל כך לחוצה. קונן כל הזמן סיפר בדיחות במשרד, אבל שמרתי על מקצועיות וכבוד. נקודת השבירה הייתה 3 חודשים אחרי שהתחילה לעבוד עבורו. היא שוחחה בטלפון בארמנית עם סבתא שלה, ואובריין אמר שזה נשמע כאילו היא מתווכחת עם דרקולה. זו הייתה הבדיחה הראשונה, היא מספרת. אחר כך הוא פגש את אבא שלי פעם אחת, והתחיל לצחוק על השפם שלו. הוא אמר שאבא שלי בנה את אחי מעץ בגלל שהוא ג'פטו. שנה אחר כך הוא התחיל לספר לאנשים שנולדתי באי בארמניה ושאבא שלי גידל כבשים. מסתבר שהייתה מתקפה על האי ואבא שלי שם אותי בסלסלה וצפתי לאמריקה. שם זינקתי החוצה מתוך שיח בזמן שקונן צעד ברחוב והוא חשב, הו, אני הולך לביית את האישה הזו ולעשות ממנה אסיסטנטית שלי. אני חושבת שאם לא הייתי צוחקת מהבדיחה הראשונה היא על דרקולה, הדינמיקה בינינו הייתה שונה לגמרי. אבל כשצחקתי מזה ומכל הדברים המגוחכים האחרים שהוא אמר עליי, הוא הבין שיש לי חוש הומור. אני מבינה שהוא באמת העריך את זה שיש לידו מישהי שיכול לרדת עליה ולגרום לה לצחוק. שנינו נתנו למקצוענות בינינו לדאוך, ועכשיו לא נשאר ממנה כלום. קונן הפך מהבוס שלי לחבר טוב ולאח חורג. כשהדינמיקה בינינו השתנתה, השתנה גם מוסר העבודה שלי. מוסר העבודה של סונה מתבטא לא רק בעצלנות, כי אם גם בעקיצה מסוימת של המערכת. בספר היא מתארת יום עבודה שלה שמתחיל בתהייה מה תזמין לצהריים, נושא שמעסיק אותה עד הצהריים, ואז היא עוברת לעיסוק בסוגיית הנשנושים במטבח של המשרד, עד שהיא הולכת הביתה בשש בערב. היא מסבירה כיצד קונן יכול לבקש ממנה משהו, היא תשכח לחלוטין לעשות אותו ואיכשהו תחלץ מהעניין ברגע האחרון, תוך כדי שהיא תספר לקונן את האמת. היא מתארת איך הקדישה 4 ימי עבודה מלאים לצפייה ב-58 פרקים של חברים בטלוויזיה שלה במשרד, אחרי שקראה שהאסיסטנט של רוברט דה נירו צפה ב-55 פרקים. כששברה את השיא שלו, קיבלה מקונן מתנה. במקרה אחר, היא יצאה להצטלם במגוון הלוקיישנים האיקונים שאולפני NBC מציעים, ואז הקדישה את היום לפיתוח התמונות ועריכתן, תוך שהיא גוררת איתה אסיסטנטים ועובדים אחרים מהמשרד, ומדרדרת גם אותם. לא תמיד שאהבתי להתחמק מעבודה, היא אמרה לאינסיידר. למעשה, כשרק התחלתי, זה היה בדיוק ההפך. עבדתי מאוד קשה. תמיד שאהבתי להרשים ולצאת מגדרי. רציתי קריירה בטלוויזיה והייתי מוכנה לעבוד קשה בשביל זה. הייתה תרבות שלמה כשהתחלתי לעבוד בעסקי הבידור, שלהתמסר לחלוטין לעבודה, לסכן את מי שאת ומה שאת רוצה כדי להתקדם, למצוא עבודה, לשמח את הבוסים שלך. חשבתי שזה מה שאני צריכה לעשות, עד שהתחלתי לעבוד בשביל קונן. בספר שלה, מובססיאן בת ה-39 מתארת כיצד נולדה למשפחת מאגרים ממוצא ארמני, גדלה בלוס אנג'לס וחלמה לעבוד בטלוויזיה. היא שימשה כמתמחה ברשת NBC ונשארה לעבוד שם כאמור במחלקת יחסי הציבור. כששמעה שמתפנה תקן אצל אובריין, עשתה כל שביכולתה כדי לקבל את התפקיד. לבסוף קיבלה אותו כי בזמן ראיון העבודה, כשאחד המראיינים אמר לה שיכולה להרגיש בנוח, היא שאלה אם היא יכולה לשכב על הספה. הבדיחה הזו הצחיקה את אובריין והוא בחר בה לתפקיד. העבודה עבורו, כפי שאפשר להעלות על הדעת, הובילה אותה לשלל סיטואציות מופרכות, כמו להיות בתא כתבי הבית הלבן, בפרסי האמי וגלובוס הזהב, דבר שהיא לדבריה מקפידה עד היום לא לקחת כמובן מאליו. בכל אחת מהסיטואציות הפורמליות להחריד האלה, מובססיאן לא עשתה שום מאמץ להתאים את עצמה למעמד. אפילו בזמן שמצאה את עצמה ניצבת לצד קונן והנשיא לשעבר ביל קלינטון בשיחה נלהבת, היא נתנה למחשבות שלה לנדוד, ולא שמעה מילה ממה שקלינטון אמר. היא מתארת גם את החיבה המשותפת שלה ושל קונן לפשע אמיתי. כיצד יצאו לחקור יחד בתים שהתרחשו בהם רציחות מפורסמות, וכיצד הם משתפים זה את זו בפרשיות רצח מדממות שמסקרנות אותם. אובריין גם היה שם בשבילה לשמוע את סיפורי הגברים בחייה, לעודד אותה להיפטר משלל הדושבגס שפגשה, ולזהות שמצאה את האחד, כשפגשה את בעלה הטק. אובריין כמובן נכח בחתונה שלהם, וכשסונה הרתה עם התאומים שלה, מייקי וצ'רלי, שהם היום בני יותר משנה, סיפורי ההיריון הפכו לחלק מרכזי בפודקאסט. בימים אלה קונן עסוק בלהסביר שהוא מעדיף את מייקי, משום שצ'רלי לא צחק מהבדיחות שלו. לאורך הספר עובר מסר מעניין בהקשרים הוליוודים. מובססיאן נותרה היא עצמה, ובכך אפשרה לבוס שלה להפוך אותה לחוכבת, מבלי שאיש מהצדדים מתכוון לכך. היא מתארת כיצד ברגעים הקריטיים ביותר בקריירה של קונן, בזמן שהמתין לחתימה על חוזה היציאה מרשת NBC בעיצומה של פרשת ג'יי לנו, היא ישבה איתו ועם המפיק בחדר, צפתה בסדרת ריאליטי טראש, והכריחה גם אותם לצפות. כשהדינמיקה בין מובססיאן לאובריין התפתחה ועברה למסך, ומשם גם לפודקאסט, כבר היה ברור שמדובר במשהו כל כך יוצא דופן בהוליווד, ויחד עם זאת כל כך משעשע ומעורר השראה, שבשלב הזה אף אחד מהצדדים לא יסכים לוותר על זה. לא רק שקונן אפשר לי להיות עצמי בשלב מוקדם, הוא אפילו נהנה מזה, והוא גם וידע שהקהל ייהנה מזה גם הוא, היא מספרת. אבל מדובר בדינמיקה עדינה, ולמובססיאן לקח זמן להבין שבסופו של דבר היא תצטרך להיות זו שמשמרת בכל זאת גבול מקצועי כלשהו. בשיחה עם אנדי ריכטר, הסיידקיק המיתולוגי של קונן, בפודקאסט שלו, Questions 3, היא תיארה הסיטואציה שבה צעקה על קונן מול אנשים אחרים, בנסיבות מקצועיות, מה שהוביל למריבה גדולה. לא היו לנו הרבה מריבות, אבל כשהיו הן היו מאוד גדולות, היא סיפרה לריכטר. הבנתי שהוא חבר טוב שלי, אבל הוא עדיין הבוס שלי. זו טריטוריה מאוד מבלבלת והגבולות מאוד מטושטשים לפעמים, אבל אני צריכה להתייחס אליו בכבוד, במיוחד מול אנשים. ריכטר ומובססיאן מבהירים בשיחה ביניהם שאובריין מייצר סביבת עבודה שבה ניכר שכולם יכולים ללעוג לו באותה המידה שבה הוא לועג להם, ושמדובר באדם כמעט נטול אגו, דבר חריג מאוד בהוליווד. הייתה נקודה שבה אמרתי לו, אני אוהבת אותך כחבר, אתה כמו אח בשבילי. ראיתי את הילדים שלך גדלים. אתה ולייזה הייתם כל כך נדיבים כלפיי. אני דואגת שאם ממשיך לעבוד בשבילך, אאבד אותך כחבר וכדמות אח גדול. וזה יותר חשוב לי עכשיו מאשר לעבוד בשבילך. לשנייה חשבתי שאעזוב את התוכנית, אבל בסוף אישרנו את ההדורים ותיקנו את זה כמו שעושים במשפחה. הבנתי שאני צריכה להיות זו שלא שוכחת שלמרות הכל, הוא הבוס שלי, גם אם הוא לפעמים שוכח. אני צריכה להזכיר את זה לעצמי. ב-2020 אובריין הכריז שהוא פורש מהנחיית ה-Late Night ועבר לייצר תכנים ל-HBO Max במסגרת חברת ההפקות שלו, טים קוקו, שבשנה האחרונה גם זכתה לבניין משלה, כמובן עם אולפני הקלטות לפודקאסטים. בעוד הפודקאסט של אובריין מוביל את הפרנצ'ייז, החברה מפיקה פודקאסטים רבים נוספים לקומיקאים שונים, וגם לקרוביו של קונן, כמו אשתו לייזה, מובססיאן עדיין משמשת כאסיסטנטית שלו, אף על פי שכיום יש לה כבר אסיסטנט משלה, דיוויד, שלעיתים גם ממלא את מקומה בפודקאסט, כשהיא למשל נוסעת לקדם את הספר שלה ברחבי ארצות הברית. בכך הפכה סונה לאסיסטנטית הראשונה בעולם שיש לה אסיסטנט משלה. וגם זה כמובן הפך לבדיחה מובילה. דיוויד הוא כמובן חלק מהדינמיקה המערכתית, מקפיד לצחוק עם ועל קונן ולהתפאר בעצלנותו. בספר, סונה מסבירה מדוע קונן לעולם לא יפטר אותה, משום שלמרות הכל, החיים שלו נמצאים בשליטתה. הגישה למיילים, לחשבונות בנק, אפילו במכונית הטסלה שלו יכולה לשלוט מרחוק, אם כי ברור שהוא לא יפטר אותה מכיוון שהחיבה האדירה ביניהם יכולה להמשיך להזין את הפודקאסט ותכנים עתידיים נוספים לעוד שנים רבות. הספר של סונה מוכיח את זה. אני נותן לסונה את הספייס להיות סונה, כתב אובריין בהקדמה לספרה, והיא בתמורה נותנת לי את הספייס להעיף לה מהיד קאפקייק טעימה בדיוק כשהיא עומדת לתת ביס. עוזרת כנגדו. כתבתה של חגית גינסבורג, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.